טוב, אנחנו נמשיך במאמר דת אלוהים. הגענו לעמוד קוף למד ב' באמצע העמוד, בפסקה שמתחילה דת אלוהים שבדרכי השם. אז דיברנו על זה שהתפיסה הילדותית היא תופסת את ה... יש לה אינטואיציה של קיום אלוהי, אבל היא תופסת את זה כאיזשהו אובייקט חיצוני שמנהל אותה מבחוץ, ואז ממילא היא מנסה להתכחש לדבר הזה, והדבר הזה מרגישה שהוא מגביל אותה והוא מדכא אותה. וממילא זה יכול להיות בשתי צורות, או בצורה של עבודה זרה, שזה לנסות לצייר איזשהו משהו הרבה יותר ילדותי, שאפשר לשחד אותו, שאפשר לקחת אותו לצרכי, או כפירה. אז הוא אומר ככה: דעת אלוהים שבדרכי השם, הניסיים והנצחיים, העומדים מעל לכל גבול, לכל מסגר של זמן ושל מקום, הם שוללים את ההכרח המכוער והנשפל של עבודה זרה, ואת החולי והבוז, ואת האפיסות של הכפירה והספקנות. אז דרכי השם, פה יש נקודה חשובה, להבין שדרכי השם, אותם אידיאלים, אותם כוחות של יושר, של טוב, של הרמוניה, של צדק, של מוסר, שהאדם חווה בתוכו, הם מעבר אליו, הם לא תופעה פסיכולוגית, נטיות פסיכולוגיות אישיות, אלא זה ביטוי לכוחות אדירים שפועלים במציאות, שקיימים במציאות. במציאות קיימים כוחות של טוב אלוהי, של הרמוניה, של סדר. כיוון שהקיום של המציאות אין עוד מלבדו, הקיום האמיתי של המציאות זה הקיום האלוהי, אבל הקיום האמיתי של המציאות האלוהי העמוק הוא לא נחשף אלינו והוא לא מתגלה אלינו בגלל המגבלה התודעתית שלנו כבני אדם. מה שאנחנו כן חווים מהקיום האלוקי העמוק שלנו זה אותם אידיאלים אלוהים שבאים אלינו מבפנים, מתוכנו, מתוך הנשמה שלנו, מתוך הרגש שלנו, מתוך התודעה הפנימית שלנו. אבל זה רק, מה שאנחנו מרגישים זה רק ביטוי חלקי מוקטן של מגמות הרבה יותר גדולות שקיימות במציאות ופועלות בכל רובדי המציאות ובכל חלקי המציאות ולא רק בנו. אנחנו קוטעים את החלק הפנימי בתוכנו, בנשמה שלנו. אז לכן הוא אומר שהם עובדים מעל לכל גבול ולכל מסגר של זמן ושל מקום. זה מעבר לכל קיום אנושי עולמי, אבל זה מופיע אצלנו, בתוכנו, זה מופיע בתוך מסגור של זמן, מקום והנפש שלנו. וממילא הם שוללים את ההכרח המכוער של עבודה זרה. למה הם שוללים? כי כל ההכרח של עבודה זרה ושל הכפירה נובע מזה שיש פה משהו חיצוני שמנהל אותי שאני מתנגד אליו. לעומת זאת, פה אנחנו מבינים שהדברים האלה הם פועלים מבפנים, מתוכנו, מתוך המציאות, צפים ועולים מתוך העוצמה העולמית. וכשהם זורחים בלאום שלם, בכל מלואו, בהווייתו, בתולדתו, בנטיית גזעו, בתפארת אבותיו, עד שהוא מוצא בקרבו את החשק והעוז של ההשוויה וההתאמה למרומי האידיאלים אלוהיים, עד שגם משהו מרחיב את עצמותו, את מקומו בעמים בעולם, בתוך תוכה של נטייה זאת, תשכון השאיפה האידיאלית של כל מה שהוא תאוך וזך, של כל מה שהוא דעה ויושר, עד שהדרך הנצחית צלולה לפניו ללכת מחיל לחיל. עם כזה לא יוכל לעולם לשאול מה מטרה יש במציאות, ולא יוכל לעולם להיוועש מגדלותו ותפארתו, מעוזו וניצחו, הוא רואה את אורך ימיו בפניו. אז המטרה היא לבטא את העוצמות האידיאליות האלה, את העוצמות של המוסר והיושר האלו, לבטא אותם לא רק ברמה האישית של בן אדם, אלא ברמה הלאומית, להתגבש יחד קבוצה גדולה של אנשים ולבטא את העוצמות האלה בצורה לאומית, בצורה קבוצתית, בצורה של שיתוף פעולה, ואז הביטוי שלהם יהיה הרבה יותר גדול. מעבר לזה שיש פה הביטוי שלהם הוא, זאת אומרת, ההתגבשות הזאת היא תלויה גם ביכולת להאזין לאותם אידיאלים, לאותם כוחות פנימיים, וזה תלוי גם בקבוצה לאומית שיש לה מקור גזעי שמתאים לזה, ואישיות שמתאימה לזה, ותרבות שמתאימה לזה, שמתפתחים לאורך אלפי שנים, שיוצאים מתוך איזשהו אישיות מולדת, שהיא מתאימה לדברים האלה. אז זה לא גזענות שאפשר להתגייר ולהצטרף לעם ישראל, אבל כן, יש פה נטייה לאומית, יש פה נטייה שמתאימה לדבר הזה, שיותר קל לעם ישראל, יותר קל להתחבר לאידיאלים אלוהים. ממילא התפקיד שלהם זה להוביל את זה בעולם, אבל זה לא שוביניזם לאומי שדואג רק לעצמו, אלא מטרה היא לדאוג לכל המציאות, המטרה היא לבטא את הקיום האלוקי של כלל המציאות ולהביא לשלמות את כל חלקי המציאות, את כל האנושות, את כל הצמחים, את כל בעלי החיים, את כל הדומם, ולהוציא לאור את ההערה האלוקית שקיימת בכלל הדברים. וזה מה שהוא מסביר, שאומנם כמה שהוא מרחיב את עצמותו ואת מקומו, בתוך תוכת יש כל שאיפה אידיאלית של כל משהו טוב וזך. זאת אומרת, העם ישראל כביכול דואג לעצמו ולקיום הלאומי שלו, אבל בעצם בעומק של זה, מה שעומד בפנים, זה נטייה לבטא את האידיאלים אלוהים בכלל המציאות, וזהו כוחו של ישראל. כן? ישראל ישר אל, היושר של האל, היושר שפועל במציאות, הקו האלוקי שפועל במציאות, לתקן אותה, לרומם אותה ולהביא את השלמות של המציאות לשיא שלה. בכל מקום שיש יסוד, אני ממשיך, בכל מקום שיש יסוד אידיאלי, נצחי, אלוהי לדרכי ההוראה, של דעת, אלוהים, התורה, מרוכז באיזה אומה, בשיעור קטן או גדול, רק ממנו עולה. בכל המאי ומחשיך בנו ובעמים אחרים את ההוראה האלוהית, את החפץ הציורי והמעשי לשלטון של אלוהי, כל עוז ושל של צדק ואור, זהו תולדה של מחשבה זרה שלא תדע את שם השם ודרכה. אז הרב קוק רואה את האנושות בתור כמו ישות אחת גדולה, כמו בן אדם גדול, שהבן אדם הזה יש בו חלקים שונים וגוונים שונים, וכל חלק באישיות של האדם יש לו תפקיד מסוים, כל איבר יש לו תפקיד מסוים, והתפקיד של עם ישראל זה לבטא, להיות קשוב לקיום האלוקי של המציאות, לעומק הפנימי של המציאות, ולאותם אידיאלים אלוהים שבאים מהעומק של הקיום העולמי, ולכן כל יסוד אידיאלי נצחי שיש באיזושהי אומה, בעצם זה בא מהקשב אל השלמות האלוהית, שעם ישראל הוא זה שמוביל אותו במציאות, ולכן זה בא מעם ישראל לא במובן הילדותי שכאילו כן, אנחנו, רק אנחנו הכי טובים, אלא במובן הזה שאנחנו, יש לנו תפקיד במציאות, יש לנו את האוזניים האלו, את התודעה הזאת ואת הכוח המנטלי הזה, להקשיב לאותם אידיאלים אלוהים, וממילא זה אמור להתפשט בכל המציאות, אין לנו בעיה שזה יעבור לכולם ויהיה אצל כולם, ויתפתח אצל כולם, אנחנו רוצים להוביל את הדבר הזה, וגם בצד השני, כל מה שמתנגד להרמוניה בעולם, לאחדות שבעולם, לאידיאלים של הצדק, של היושר בעולם, של התיקון של המציאות, זה נובע מתוך זה שאין קשב, שלא תדע את שם השם ודרכיו, שיש אטימות מול הקיום האלוקי, הפנימי, האידיאלים הפנימיים, אלוקיים שצועקים וגואשים ורוצים לצאת אל הפועל בתוך עומקי הנשמה האנושית, הישראלית, העולמית, ולכן זה נחשב כחוסר ידיעת שם השם ודרכיו. ואם תקרא בשם אלוהים, אני ממשיך, או תפנה אל האלילים, או תחכה לפנות אל היחס העצמי של האלוהות, שהזרות והריחוק ירחשיך את האור, ולא תקום ממנה תכונה לאומית נצחית וחזקה ללכת באור השם, ובלעדי השאיפה המוסרית העדינה הפנימית, החקוקה באמת ליעקב וחסד לאברהם, אינם משתחווים לאבן ברק ופעלים אל אלוהי ישיע. אז פה זו ביקורת מאוד מאוד גדולה כלפי כל הדתות, שאם אין בהם את הקשב לאחדות האלוהית ולהרמוניה האלוהית ולצדק וליושר ולפנימיות של העומק של המציאות שפונה אלינו דרך האידיאלים אלוהיים, אלא יש פה איזושהי הרצה לישות עליונה שאני חייב לשעבד את עצמי אליה ולנהל את עצמי לפי מה שהיא החליטה באיזשהו משהו קפריזי כזה, אז ממילא אין פה בכלל, הם משתחווים לאבן ברק, הם משתחווים לאלוהי ישיע, הם יכולים להגיד עד מחר, הם יכולים להגיד שהם מאמינים באלוהים ועל הוואקבר ושהם הולכים למנזר להשתחוות לאלוהים, אין פה, זה לא, זה משתחווים לאבן ברק, כיוון שהם לא מבינים שזה הקיום, שהם לא מבינים איך לתפוס את הדברים בצורה הנכונה שלהם, ובעיקר מה שהסימן הדבר הזה, זה השאיפה המוסרית, העדינה הפנימית, חוקה באמת ליעקב וחסד לאברהם, זאת אומרת, ההליכה בדרכי השם, על פי האידיאלים אלוהים, זה מה שמבטא את הקשב למהות האלוקית הפנימית של המציאות, ואפשר לראות שבנצרות ובאסלאם יש המון המון, היה או יש, תלוי איפה, המון המון שפיכות דמים והמון המון עוול והמון אקוויזיציה ומלחמות ג'יהאד והמון המון עוולות שכביכול נעשו בשם השם, אבל זה על ידי חוסר הקשבה לשלמות האלוהית, ובעם ישראל לא ראינו תופעות כאלה, יש פה ושם תופעות, יכולות להיות תופעות קשות, אבל לא ברמות האלה, ומה שכן, יש פה כן איזושהי ביקורת סמויה לתפיסות אמוניות ילדותיות יותר, שבאמת הולכות אחרי אחרי הדתיות הגויית, נקרא לזה ככה, ותופסות את אלוהים בתור איזשהו פנקסנות כזאת, ושכר ועונש מאוד חיצוניים, וביטול הרוח האנושית, וביטול האדם מול הדבר הזה, ובאמת יש פה ביקורת גם עליהם בצורה עקיפה. אני ממשיך, תשועת אלוהים איננה קרובה, כי אם לפי אותה הרוממות המוסרית, שתטביע קריאה בשמו באומה, באנושיות ובמציאות. זאת אומרת, עבודת השם האמיתית, זה בעצם להקשיב לאותה רוממות מוסרית, שתטביע קריאה בשמו, באנושיות ובמציאות. זאת אומרת, המטרה של עם ישראל, שהוא מטביע את שם השם בעולם, ואת הרעיון הזה של אלוהים, של השם אחד, שמה ישראל אלוהינו השם אחד, זה כדי להוביל את האידיאלים אלוהים במציאות. אם מדברים כל היום על אלוהים, אבל אין את האידיאלים אלוהים, לאדם אין את החוויה הפנימית שהוא חי בתוך מציאות של מוסר, של יושר, של תיקון, שהוא מחויב אליה והוא רוצה להוביל אותה בעולם, אלא הוא חי בתחושה פירודית, או שהוא חי בתחושה של מושפלות, או תחושה של מחויבות חיצונית לאיזשהו כוח עליון, אז הוא לא באמת מוביל פה את תשועת אלוהים בעולם. וצריך להבין שכל עבודת השם, כל התורה והמצוות והתפילה, כל הכל נועד כדי לבטא את העוצמות האלוהיות הפנימיות האלו בתוך המציאות. חלק אנחנו, נגיד בתורה ומצוות, חלק מזה אנחנו מבינים, אפשר להבין שמיטה, שבת, כשרות, דברים מסוימים, אפשר להבין, להבין את היסוד המוסרי שבהם, את היסוד ה... נאצל שבהם, ויש דברים שאנחנו עושים בלי שאנחנו מבינים את היסודות האלו המוסריים הנאצלים, אבל, ואיפה פה האידיאל האלוהי, אבל אנחנו מבינים שיש פה, הגישה הכללית היא שזה הדבר שמוביל, אנחנו מבינים שאולי זה אידיאלים עתידיים, אולי זה עוד דברים מאוד מאוד עליונים שאנחנו עדיין לא הגענו אליהם, הרי מדובר פה על הפיכת כל המציאות למציאות אלוקית בסופו של דבר, ויש פה רמות אינסופיות של התקדמות, אז אנחנו מבינים שלא כל אנחנו מבינים, אבל כן יש לנו את הכיוון הכללי ואת התודעה הבריאה הנכונה כלפי הדבר הזה. הלאה. קורא בשם השם שלא ממקור ישראל, אינם יכולים אחרת כי אם שיעשו את הקריאת האחדות הילדותית לחטיבה תכליתית. בלידי דרכי ההוראה שהם מוכרחים להיות נובעים מאידיאלים אלוהים, שלא רק בנפש יחידית של אדם נעלה הם קבועים, כי אם בצורתו של יעקב בכללו, בצורה הלאומית של כנסת ישראל, מידי אביר יעקב משם רואה אבן ישראל, והיא הולכת ומתעלה בין בעלייתה בין ברידתה, שהיא לעולם צורך עלייה. אז פה הוא מחזק את המסר הזה, שיכול להיות קורא בשם השם, יכול להיות אנשים מאוד מאוד דתיים, שמקדישים את כל חייהם לשבת במנזר ולעבוד את אלוהים ולהגות בכתבי הקודש שלהם, אבל כל מה שהם עושים זה קריאת האחדות הילדותית, אין להם את דרכי ההוראה, זאת אומרת אין להם את הקשב לאידיאלים האלוהים הפנימיים, יכול להיות שיש להם את הקשב, אבל הם לא מחברים את זה לאמונה באופן כיסודי לאמונה באלוהים ככל אלוהי שקורה מתוכם, ובדגש יותר גדול זה לא רק בנפש יחידית אלא בצורתו של יעקב בכללו. זאת אומרת, יכול להיות איזשהו צדיק יסוד עולם, איזשהו יתרוק הזה שהוא באמת מגיע להכרות אלוהיות, מוסריות, מאוד מאוד גבוהות, וזה בסדר גמור, אנחנו מכבדים את זה, אבל אנחנו מנסים לבנות פה משהו הרבה יותר רחב, כמשהו לאומי, כאיזשהו ישות לאומית, כאיזשהו מבנה לאומי גדול, רחב, עם אישיות לאומית, עם טבע לאומי, שמתאים לדבר הזה, שנועד לרומם את כל המציאות, להביא לשלמות את כל המציאות, אבל מתוך איזשהו קשב לאומי רחב, גדול, שהוא נבנה לאורך שנים, לאורך אלפי ומאות שנים, שהתודעה הישראלית הולכת ומשתכללת, הולכת ומזככת את עצמה, הולכת ומדייקת את הקשב שלה לעוצמות האלוהיות הפנימיות של המציאות, ולכן יש פה, חייב להיות פה חיבור לעם ישראל, זה לא יכול לבוא סתם כאדם שיושב במנזר או איזה בודהיסט שיושב בנערים ועכשיו הוגה במושכלות האלוהיות המוסריות, לא, זה חייב להיות מחובר לדרך ישראלית, לעוצמה לאומית רחבה יותר, שמובילה את זה בדרכים שמאוד מאוד מגובשות ורחבות. והוא אומר פה, אבל מצד שני, בין בעלייתה, בין בירידתה. זאת אומרת, עם ישראל לפעמים עולה, ולפעמים גם יורד, לפעמים הוא יוצא לגלות, לפעמים הוא נאבד בכל מיני מחשבות בולבלות, אבל בסופו של דבר יש פה תהליך עוצמתי, רחב, עמוק, של הדרכים האלוהיות, של האידיאלים האלוהיים, של הספירות, של העולמות, של הקו האלוהי שפועל פה במציאות דרך עם ישראל, דרך האישיות הישראלית, דרך המידות הישראליות, לתקן את המציאות. השנאה לישראל במקורה פסיכולוגי נובעת מהשלילה של שאיפת החיים הישראלים, במובן הלאומי והכללי, שזהו ניגוד שנעשה מורגש ונפעל בפועל גם בלא הבנה וידיעה. אף על גב דיהו לא חזי, מזל לך זה. זאת אומרת, אדם יכול לחיות את החיצוניות של המציאות, הצד הפירודי, האכזרי, האטום, ולא לחוות את האידיאלים אלוהים בפנים, אלא לחוות המציאות כמקום פירודי, כמקום אקראי, כמקום ספורדי, ויכול אפילו להיות מאמין מאוד מאוד גדול, יכול להיות צדיק, כל היום לשבת, להניח תפילין, להתפלל, אבל בסוף שהוא ניגש, זה משהו טקסי שהוא עושה, או אפילו אמוני שהוא עושה, אבל בסוף שניגש למציאות, הוא כל הזמן בכעס על המציאות, ובתחושת תחזב במציאות, אין לו עין טובה על המציאות, אין לו עין טובה על החיים, הוא חווה את החיים בצורה פירודית, בצורה אכזרית, בצורה מאוד מאוד עצובה וכועסת, והאדם הזה הוא לא באמת מחובר לאידיאלים אלוהים. ואם נחזור לפסקה, אז אומר, האומות הן חיות את הצד הפירודי של המציאות, הצד האקראי, הפירודי, האכזרי של המציאות, וכשהם רואים שיש אומה שחיה את האידיאלים אלוהים, את הצד השלם של המציאות, הצד ההרמוני, האחדותי, זה כואב להם, זה מפריע להם, כיוון שזה סותר את הקיום הבסיסי ביותר שלהם. ממילא נובעת פה אנטישמיות, פה בעצם הרב קוק מזהה את השורשים של האנטישמיות בתוך הגישה הרוחנית היסטורית שלו, ואומר, ויש פה התנגשות בין שתי תודעות, זה לא התנגשות, זה לא ששונאים את עם ישראל כי הם בנקאים וכי הם לא יודע מה, מאוד מאוד מוצלחים. יש פה סתירה בין שתי תודעות אנושיות מאוד מאוד בסיסיות, התודעה הפירודית שחיה את הצד החיצוני של המציאות, הצד החומרי החיצוני, ויש תודעה פנימית ישראלית שהיא חיה את האידיאלים אלוהים שהם מובילים את המציאות, ויש פה התנגשות מאוד מאוד גדולה בין שתי התודעות האלה. הלאה. העסק האידיאלי להרחבת דרכי השם מצד אורח חיים, ההתאמה וההשוויה הנצחית שמוצאת בקרבה אומה כולה אליהם, הוא מפנה מקום לתביעה התמידית של דת אלוהים, להתעוררות גבורה לאומית, למטרה הנצחית שלה, דוד מלך ישראל חי וקיים, ויש דוד שם, דאביד שמה דקדיש הבריחו, קדיש הדקדיש הבריחו, המטרה שהיא מתאחדת עם החיים הכלליים, לא תעשה את עסקה הרי, לא תעשים את היחס האלוהי לאיזה מקצוע מיוחד שבחקירה, כי לא דבר יקום מכם, כי הוא חייך, ונחלת יעקב היא בלא מצרים. אז פה הוא נכנס לכמה כיוונים, כיוון אחד זה העניין של עבודת השם, שהוא מסביר שהעסק האידיאלי להרחבת דרכי השם מצד אורח חיים, ההתאמה והשוויה הנצחית שמוצא מקום קרבה אומה כולה אליהם, זאת אומרת הרצון הלאומי להתאים את עצמנו לאידיאלים אלוהים, אז העשייה של התורה והנבואה ומעמד הר סיני, זה הכל בעצם שאיפות פנימיות של האומה להתאים את עצמה למהות הפנימית שלה, לאידיאלים האלוהיים שבוערים בתוכה מהקיום האלוהי העמוק שלה, ששוב הם קיימים בכל המציאות ובכל מרחבי החיים, אבל עם ישראל הוא חווה את זה, הוא מרגיש את זה והוא נפתח לדבר הזה, ומעבר לזה, זה בעצם השורש של הקיום הלאומי של עם ישראל, יש את מאמר מהלך האידאות בספר אורות, מדבר שם על אידאה האלוהית ואידאה הלאומית, שהאידאה האלוהית מובילה את האידאה הלאומית. אז זה אותו כיוון שפה, השאיפות הלאומיות, הגבורה הלאומית של עם ישראל, היא נובעת משאיפה להוביל את דרך השם בעולם, להוביל את האידאלים הלאומיים במציאות, ולא מתוך איזשהו שוביניזם לאומי שרוצים להקים אומה עם כלכלה חזקה ולשלוט על כל המציאות. ממש לא, זה המטרה היא להוביל את דרך השם בעולם, וזה הרעיון של דוד מלך ישראל. כן, הוא רומז פה לספירת המלכות, דוד המלך, שכל הרעיון שלו שהוא בענווה, ושהוא נעים זמירות ישראל, והוא גם יש לו את היכולות הרוחניות, המוסריות, המאוד מאוד עליונות, וגם את היכולות המעשיות להוביל את זה במציאות, ולהוביל את עם ישראל למלחמות, ולכיבוש, ולכל מה שצריך. והמטרה שהיא מתאחדת עם האחים הכללים, לא תעשה את עסקה הרי, כן, לא תשים את החסריד לאיזה מקצוע מיוחד בחקירה, פה יש פה איזושהי ביקורת סמויה על, אולי על האקדמיה ועל תפיסות פילוסופיות, קאנט ודקארט ועוד פילוסופים שהתייחסו הרבה לאלוהים, אבל הם עשו את זה בתור איזושהי חקירה פילוסופית, שכלית, האם יש אלוהים, האם אין אלוהים, מה התפקיד של אלוהים בעולם, מה התפקיד של אלוהים במציאות, אבל אין להם את החיבור הזה למקומות ערכיים, מוסריים, נשמתיים, של דבקות, של קודש, של חיבור מאוד מאוד עמוק, רוחני, מוסרי, וכמובן שהם לא התייחסו במובן הזה לרעיון הלאומי בכלל. זאת אומרת, האקדמיה הלכה תמיד לכיוונים ההגותיים, התיאורים, ואצל עם ישראל זה מופיע בחיים, זה מופיע גם בדבקות וברגש, וזה מופיע גם בצורה לאומית, בצורה של להוביל את זה עכשיו במציאות, שזה אתה צריך להקים אומה, אתה צריך כלכלה, אתה צריך ביטחון, אתה צריך תרבות, אתה צריך לחרוש את השדות ולעבוד, ללכת לאוניברסיטה, ולעשות את כל התהליכים שנצרכים, כדי להוביל את זה במציאות, וזה לא יכול להיות רק איזשהו מקצוע מיוחד שבחקירה, זה משהו ככה חיצוני, זה חייב להיות תהליך עמוק ופנימי. אוקיי, אז נעצור פה בפסקה הבאה, הוא עובר פה לדיון בשפינוזה, שמתכתב עם מה שדיברנו עכשיו, אבל הוא נותן פה איזושהי הרחבה של כל העניין הזה, להתמודדות מול שפינוזה, אפשר להגיד שהוא ביטא פה איזשהם רעיונות מאוד מאוד נאצלים ורחבים, אבל בצורה לא מספיק מדויקת שלהם, אז זה נראה בפעם הבאה.